פרקים ו'ז'ח עם יחידה אחת במובן מסוים, כי כל פרק כמובן נותן על גבי הקודם עוד מדרגה. אז ננסה, אתם לא הבנתם עד ח', אבל נכון? אז אנחנו ננסה להתקדם לאט לאט, ואולי ניתן רק כבר סגירת מעגל, אבל לפחות את מה שראיתם. המהר"ל בתחילת פרק ו' של שתי שאלות, צריך אגב ברור לאורך הלימוד היום על מה הוא עונה. הוא שואל שאלה ראשונה, מה יועיל מעשה הגשמי לנפש לקנות על ידו זה שתחיה נצח בעולם הנבדל? לכאורה לא כל כך ברור איפה הוא ענה על השאלה הזאת בפרקים שלנו. אם תסתכלו בתחילת פרק ט', הוא במהלך חדש לגמרי, אז הוא אומר בתחילת פרק ט', אחר שנתבאר דברים אלו, כוונה לבב זין ח', נבאר עוד השאלה הראשונה. אז זו השאלה הראשונה של פרק ו', איך יקנה האדם ההצלחה על ידי מעשה התורה. אז לכאורה הפשט זה שבכלל בפרקים ו' ו' ח' הוא לא עונה בכלל על השאלה הראשונה, אם כי אנחנו כן נעיר בזה קצת, אבל נראה שהוא מתחיל להתעסק בשאלה השנייה. יותר מזה הם מטמיעים, כי אילו היו המצוות כולם תכונות טובות לנפש האדם, אז בסדר, אנחנו מבינים אותם, מה שקרה טעמי המצוות, אבל מצוות שעטנז, כלי זרעים ושחיטה, צוואר ולא עורף ומליקה הפוך וכולי, אז זה כבר אנחנו לא יודעים לתת להם טעמים. אז בעצם המהר"ל נכנס כאן בשלושה פרקים שלפנינו לסוגיית טעמי המצוות. המהר"ל מביא את הרמב״ם ואת הרמב״ן, אז נקדים רגע ונעשה רק סדר לעצמנו בשיטת הרמב״ם והרמב״ן, מה הם אומרים בטעמי המצוות, או לפחות מה המהר"ל רוצה לצטט מהם. הרמב״ם כידוע לא מקבל במורה נבוכים את המשנה המפורסמת שעל כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו. אומר הרמב״ם יש שתי שיטות בתנאים, יש שיטה אחת שאומרת שלא לומדים טעמי מצוות, שיטה שנייה שאומרת שכן לומדים טעמי מצוות. מי ששונה את המשנה הזאת, כך הרמב״ם מסביר בפירושו למשנה, גם בברכות וגם במגילה, המשנה הזאת מופיעה פעמיים, אז מי שעכשיו הוא סובר שאין טעמי למצוות, אז הוא לומד את המשנה הזאת כפשוטה, זה המשנה הזאת לשיטתו, זה קצרת הכתוב. אבל אנחנו, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, לומדים וחוקרים עדק היטב מהם טעמי המצוות. ואז זו שיטה אחרת לגמרי, ולפי זה, איך שאני לומד עכשיו, אני בעצם לא פוסק להלכה את המשנה של כאן ציפור הגיעו לחמך משתקין אותו, וכך הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, בחלק ג', שמטרת מצוות שילוח הקן היא מצד רחמים. ואל תקשה עליי שכתוב במשנה שמשתקין אותו, כי לא ככה קיים עלן. ולכן אם נלמד לפי הרמב״ם, לפחות במורה נבוכים, את המצוות שילוח הקן, אז המטרה היא לרחם על המציאות. שבלאו הכי אומר הרמב״ם, את הביצים בדרך כלל הן קטנות, זה לא ביצים של תרנגולת, זה ביצים של איזה ציפור קטנה, מה אדם יעשה איתם? אז אם הוא לא יכול לקחת את האמא, אז מה הוא יעשה עם הביצים? אז הוא כבר בלאו הכי ישחרר את הכל ולא ייגע בשום דבר. ואם כך ריחם הקדוש ברוך הוא על הציפור הקטנה, ודאי רצה כך הקדוש ברוך הוא שנרחם גם לחיות הגדולות, ואם על החיות כך, אז על הבני אדם על אחת כמה וכמה. וכל מטרתה של המצווה הזאת זה לרחם על המציאות ולתת למציאות לפעול ולהיווסד ולהתקיים משל עצמה. כך שיטת הרמב״ם, כפי שהמהר"ל מצטט אותו ורוצה להשתמש בו. רק נעיר כהערה, כבר אמרנו פעם קודמת שאנחנו לא לומדים פה רמב״ם עכשיו, זה לא ברור בכלל שזו שיטת הרמב״ם, כי הרמב״ם בהלכות תפילה, שזה כן הרמב״ם כבר פסק להלכה, זה כבר לא עכשיו שיטות במשנה, הרמב״ם בהלכות תפילה מביא להלכה את המשנה הזאת, של על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו, אז זה כבר לא שיטת חד תנא במשנה שלא נפסקה להלכה, כי הרמב״ם בעצמו בהלכות תפילה פוסק את המשנה הזאת. כבר נכתבו תילי תילים על שיטת הרמב״ם, עד כדי כך שהרב שילת אמר, כתב, לא יודע אמר, כתב, הרב שילת כדוע עסק הרבה בכתבי הרמב״ם, שלא רחוק בעיניו בכלל שלא הרמב״ם כתב את המשפט הזה שאל תקשה מהמשנה שאנחנו לא קיים על המשנה הזאת, ורצה להעלות השערה שבכלל זה משפט שהרמב״ם לא מסכים איתו וזה מישהו אחר הוסיף בכתבי הרמב״ם, למרות שזה תוספת קדומה, כי הרי המהר"ל והרמב״ן בעצמם מצטטים את הרמב״ם. אבל בכל מקרה רק רוצה לומר שיש צריך עיון גדול בכתבי הרמב״ם בסוגיית הקן ציפור יגיעו רחמך, זה לא הנקודה שלנו, אבל לצורך העניין מה שהמהר"ל לומד ברמב״ם זה את הרמב״ם כפשוטו, שבסוף טעם מצוות שילוח הקן זה מצד הרחמים על המציאות. רק הערה, הרמב״ם בעצמו במקום אחר במורה נבוכים, והמהר"ל מצטט אותו בתחילת פרק ז', דן בפרטי טעמי המצוות, ורוצה לומר שלמרות שלכל המצוות באופן כללי ודאי יש טעם מאוד מאוד מסודר ומאוד מובחן, כמו שהרמב״ם עצמו לומד, לפרטי המצוות אנחנו לא מחפשים טעמים. נכון ככה המהר"ל מצטט? ככה המהר"ל, בוא נקרא, המהר"ל מצטט את את המדרש בבראשית רבא, מה אכפת לקדוש ברוך הוא משיכות מסביבה ומשיכות מן העורף, והוא מצטט את הרמב״ם, פרש הרמב״ם, השם יתברך נתן המצוות לנסות ולצרף בין הבריאות, ודעתו זל בהמשל, כי לכל מצווה מצווה אין ספק שיש בתם, אבל הדברים הפרטיים שבמצווה, היא כל מצווה מצווה שבדברים, אין להם טעם. כך לשון המהר"ל בשם רמב"ם, שאין בכלל טעם, כן? ועל זה אמר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, אין לו טעם.
אפשר להגיד שאפשר להבין את העיקרון הכללי, אבל בכלל זה כבר אין
לא מבינים. כן, אז פה יותר נראה, לכן לא נתעסק בשביל הרמב"ם, המהר"ל נראה שהבין ברמב"ם, שהכוונה גם לא צריך לעסוק בזה, זאת אומרת, בכל מצווה צריך לעשות את איכשהו בצורה פרטית. הקדוש ברוך הוא גם ציווה פרטי. זה שיטת הרמב"ם, תשימו לב שהמהר"ל פחות מתמודד עם הרמב"ם, הוא מתמודד הרבה יותר עם הרמב"ן. הרמב"ן בחומש דברים על פרשת כי תצא בפרשת כי תצא מצד שילוח הכן פורס באריכות את שיטתו בעניין מצד שילוח הכן והוא מסביר שזה לא מצד רחמים על העולם אלא זה מצד פעולה על האדם שכל מגמת מצד שילוח הכן היא לפעול באדם לתקן את מידותיו של האדם ובכלל הרמב"ן מבין כשיטה שזה כל עניינם של המצוות לפי זה זה לא מצד היחס שלי לעולם אלא זה מצד היחס של האדם המקיים ועושה את המצווה זו שיטת הרמב"ן, ספציפית בשילוח הכן, מבין שזה למנוע אכזריות, שאתה תיקח את האם ואת הבנים, זה דבר אכזרי וכו', כפי שהמהר"ל מעריך פה מאוד בשיטתו. עם הרמב"ן, תכף נראה, המהר"ל מתמודד הרבה יותר. אם זה היה עד כאן, אז היינו צריכים להבין ככה, שכשהמהר"ל מתייחס לכל זה ואומר, מה פתאום, למה אתם מחפשים טעמים, הרי אין מילותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים אלא גזרות. אז זה היה נראה באופן פשוט, שהמהר"ל דוחה את הרמב״ם ואומר אני בכלל לא מבין למה אתה מחפש טעם במצוות זה הכל גזרות אלוהיות ודוחה את הרמב״ם ואומר שלא יכול להיות שזה הכל נועד כדי לתקן בנו כי כמו שהוא אומר פה באמצע פרק ו' שמצוות, לחשוב שמצוות התורה אלוהיות וספר מידות בלבד אין בו ממש אז אני חושב ככה אפשר להבין בטעות בפשטות ככה כשאנחנו הולכים את פרק ו' שהמהר"ל לא מחפש טעם למצוות ובוודאי לא נראה בעיניו שזה פעולה על האדם אבל תראו, בפרק ח' שלא הספקתם לראות, מהר"ל שולל שני הדברים הללו. המהר"ל הוא מתחיל את פרק ח' במשפט אחד שבעצם מסכם את כל מה שכן למדנו ו' ז'. והסיכום של המהר"ל לפרקים ו' ובעיקר פרק ז' זה יתבהר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. כך הוא מסכם פרק ז'. זאת אומרת בעצם זה מה שהרמב"ן אמר. ראשיתת הרמב"ן הייתה שכל מגמת התורה והמצוות זה לצרף ולזכך נפש האדם. אז המהר"ל שלל מכל וכל לשיטת הרמב"ן, הסביר מה שהוא הסביר פרק ז', אתם צריכים להבין מה הוא הסביר, אבל כשהוא מסכם מה שהוא הסביר פרק ז', הוא אומר שבעצם תורה ומצוות זה צירוף וזיכוך נפש האדם. אז יוצא שהרמב"ן והמהר"ל לכאורה אומרים אותו דבר, מה נלחם המהר"ל נגד הרמב"ן כל כך באריכות.
מי זו שזה התוצאה? מי זו שזה שחלק מהתוצאה של התורה שהיא...
אבל זה לא מגמה. אבל פה, כך הוא מסכם את הפרק, התבהר לך, כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. זה נראה כאילו זה, אם הרמב"ן היה כותב משפט כזה, הייתי יותר מבין. לא זה, אף זה שבסוף פרק ח', ממש פה זה בעמוד למד, אבל בסוף הפרק, שהוא מסיים בעצם את כל נושא טעמי המצוות, אתם רואים, אז הוא מצטט שם מתורת כהנים על קדושים, לא יאמר אדם איפשי, בשר חזיר וכו'. ואז הוא כותב ככה, בהמשך כמה שורות אחרי שהוא מצטט את תורת כהנים, הוא כותב ככה, בוודאי מצוות שנדע טעמם, זאת אומרת, אנחנו יודעים טעם של מצוות, אני בכלל לא מתעלם מטעם המצוות, צדקה, תפילה וכו' וכו' וכו', זה ראוי שיהיה לאדם. אבל המצוות שאין טעמם ידוע ונגלה, כן? מה נעשה מצוות שאני לא יודע את טעמם, אבל הם ידועים למשה, לשאר החכמים, יפים על טעם מדרגתם. בסדר? סוף פרק שמיני אני קורא עכשיו, זה במהדורה שלנו, זה במעבר בין הימני לשמאלי בלמד, בסדר? אתם רואים שם, המצוות שאין טעמם ידוע, הלא הם ידועים למשה לשאר החכמים. זאת אומרת, יש מצוות שכל אחד מאיתנו יודע את טעמם, כמו לא תגנוב ולא תגזול וכיבוד הורים וכו'. יש מצוות שאני לא יודע את טעמם, אבל משה והחכמים כן יודעים את טעמם. אז יש טעמים למצוות. אז הרמב"ם שכתב את כל החלק השלישי של מורה נבוכים, התעסק אין סוף בהבנת טעמי המצוות, גם המהר"ל מסכים איתו שתחפש טעמי המצוות. אז בעצם המהר"ל לא שולל בכלל סוגיית טעמי המצוות. הוא לא חושב שמידותיו של הקדוש ברוך הוא הם גזרות וזהו. הוא גם חושב שהתורה היא ספר מידות והיא פועלת על נפש האדם, כך הוא נראה בתחילת פרק ח'. בעצם לא כך ברור במה הוא חולק באריכות כזאת גדולה על הרמב״ם והרמב״ם, אני בסוף ממש מסכים עם דבר. אז כל זה הקדמה כדי לסדר לעצמנו קצת את המחשבה מה אנחנו הולכים לפגוש במהר"ל. אגב, בהמשך הספר כשהוא יגיע לעשרת הדיברות, הוא יגיע לדיבר החמישי למצוות כיבוד הורים. אז הוא יסביר מה העניינה של כיבוד הורים, למה אני אכון ימיך. אומר המהר"ל שמה, צריך לצאת פרק מילה מזיין זה הסרט הדיברות, צריך לצאת הפרק החמישי, פרק ממלא שצריך לצאת. אז אומר המהר"ל שמה, שלמה אני יכול נמך, הכיבוד גם בכיבוד הורים וגם בשילוח הכן, אז טעם מצוות כיבוד הורים וטעם מצוות שילוח הכן כנראה דומים, ושם הוא מנסה להסביר את טעם מצוות שילוח הכן. פה משום מה הוא בחר שלא להסביר טעם המצווה, אבל במשך הוא גם להסביר טעם המצווה. גם המהר"ל מסכים שיש טעמים למצוות ויש עניין במצוות וכולי, אז זה לא כל כך מידותיו גזרות. אז המהר"ל בעצמו רמז פה באיזה מקום, לא זוכר איפה הוא אמר את זה, שפירשנו כאן בחיבור גור אריה פרשת חוקת. פרשת חוקת כידוע זה החוק, ושם המהר"ל מסביר קצת יותר בצורה מפורטת מה שהוא אומר אצלנו, מה הכוונה שממזוציו של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים אל הגזרות. אומר המהר"ל פה, כשאני מכיר מזה תחילת פרשת חוקת, אין הפירוש שיהיו גזרות הכוונה בלי טעם. כשאומר המהר"ל אין מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים אל הגזרות, זה לא הכוונה גזרות, כך גזרתי וזהו, זהו, שתוק. זה אינו, אלא הם גזרות שיש בהם טעם. אז מה זה גזרה? ומה שנקראו גזרות אחר שיש לכל אחד טעם, היינו שלא יאמר האדם שהם של רחמים, שהקדוש ברוך הוא מרחם על הבריאות ועושה דבר לרחמים. זה אינו. שהתורה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כל דבר במידת דין, שכך נותן הדין לעשות, אינו משום רחמנות. אפילו מה שאמרה תורה לאדם, נתן צדקה, מעשר, וכל דברים שגמילות חסד, כל הדברים הללו הם גזרות במידת הדין ואינם רחמים, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אקרא פה את כל המהר"ל, רוצה להשלים, ישלים אחר כך. כל זה כנראה רמוז במה שהמהר"ל אומר בתחילת הפרק, או לפני שהוא מביא בכלל את הרמב״ם ואת הרמב"ן, שכשהוא מסביר את המשנה בפרק אין עומדין, הוא אומר שכך גזרה לפי חוכמתו יתברך, שהרחמנות אין בו מידת אמת כי מרחם אף על פי אף על מי שאינו ראוי, אבל פה עיקר המידה שהקדוש ברוך הוא מנהיג בה את עולמו היא מידת הדין. ופה צריך רגע להבין, לסדר לעצמנו, מה ההבדל בין תנועת הרחמים לתנועת הדין, ואז נתחיל להבין מה המהר"ל רוצה בפרק ו'. רחמים זה תנועה, הרי מי שזוכר למד את זה בנצח ממזיין, רחמים זה תנועה ממעלה למטה. דין זו תנועה ממטה למעלה. גם בתוך נצח, שם פרקים כ"ב כ"ג, היה יחידה שלמה על המהלך, על שני המהלכים הללו. אבל בקצרה, תנועה ממעלה למטה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יורד לתוך עולמו ומסדר את הדברים. ותנועה ממטה למעלה, הכוונה שהעולם הזה ראוי להתרומם למדרגת הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, הכוונה, כך צריך להיות, כך ראוי להיות, כך נכון להיות. אנחנו ראויים באמת להיברא ולעבוד את השם. מידת הדין היא מצד אחד מידה מאוד קשה. מצד שני, היא מידה הרבה יותר ראויה, אומר המהר"ל. כי דין זה אומר שאני באמת שייך לדבר הזה. לא כי מישהו מרחם עליי ואומר, יו, איזה מסכן אתה, אתה לא ראוי, אבל בכל זאת, לפני משורת הדין, אני מוכן לרחם עליך. מהר"ל אומר, לא כך צריך להיברא העולם, העולם צריך להיברא מידת הדין. זאת אומרת שהאדם צריך לעשות את תפקידו בעולם הזה, ולעמוד במשימות, ולעמוד ביעדים, ולבנות את עצמו כמו שצריך, ואז הוא יעמוד בזה. רחמים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, ואומר, אוי, העולם לא מצליח להגיע למגמתו, העולם חסר, העולם לא מצליח לנוע טוב, אז בואו נרחם עליו ונעזור לו. את זה שולל המהר"ל, כנראה שהוא שומע בניגון אצל הרמב״ם והרמב״ן, כל אחד מצד אחר של המתרס, מידת רחמים, ואת זה שולל המהר"ל באופן עקרוני. הוא בכלל לא מדבר על טעמי מצוות, ברור שיש טעמים למצוות. המצוות הן לא ספר גזרות חסר טעם, שאין בו שום ערך חוץ מחינוך של הקדוש ברוך הוא רוצה שתקשיב לו. כן, יש שיטה כזאת בחינוך שאומרת שכשילד הוא ילד קטן, אז תיתן לו משימות חסרות כל טעם, כדי שילמד להקשיב לאמא ואבא. אז עכשיו תיקח את הכפית מפה לשם, למה? כי ככה אבא אמר. לא, הקדוש ברוך הוא לא עובד ככה, זה לא הכוונה גזרות כאלה, אומר המהר"ל, שאין בהם שום טעם, ועכשיו אתם תעשו את זה, למה תעשו את זה? כי ככה אני אמרתי, אתם צריכים להקשיב לי. אלא הגזרות הללו יש בהם טעם עמוק מאוד, ואת הטעם הזה גם צריך לברר בהמשך. אבל קודם כל תבין שהגזרה הזאת, הצורה הזאת של ניהול העולם בעזרת תורה ומצוות מעשיות, זה לא בגלל שאתה מסכן ואתה לא מצליח לעשות את תפקידך ואתה חייב איזושהי עזרה וליטוף מלמעלה, אתה קדוש ברוך הוא עוזר לך לנוע. אלא כך ראוי להיות, כך נברא העולם בתוך מציאות כזאת מורכבת, שבה הוא צריך להתמודד עם המצוות ולעשות אותה. כשהמהר"ל שומע את הרמב״ם, הוא בעצם אומר, מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, תרחם על המציאות, אל תפגע בה, אל תזיז באבן. אם אתה תפגע עכשיו בציפור, אם אתה תפגע בבהמה, אם אתה תפגע באדם, המציאות לא תצליח תפקד כמו שצריך. אז בבקשה, תרחם עליהם, אל תהרוס את התנועה שמצליחה לנוע. אחרת המציאות לא תצליח לזוז כמו שצריך. כשהמהר"ל שומע את הניגון של הרמב"ן, הוא אומר, זה אותם רחמים, אבל מכיוון אחר. הכוונה היא, המציאות היא חסרה. אתה אדם חסר, אתה אדם לא מצליח תפקד. צריך לרחם עליך, איך נעזור לך שתצליח תפקד? נגיד לך, אל תשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. נגיד לך, אל תתפוס את האמא. כשלא תעשה את זה, אז אתה תשיח, תפקד קצת יותר טוב, אז אתה תהיה פחות אכזר, אתה תהיה יותר מתוקן. מהר"ל בעצם שומע בניגון של הרמב״ם והרמב״ן, כל אחד מכיוונו, ואצל הרמב״ן זה יותר בולט, לכן עכשיו הוא מתנגש יותר עם הרמב״ן, תכף נעריך בזה עוד קצת, שיש פה בעיה מובנית בעולם, והמצוות נועדו לפתור איזושהי בעיה. וכשנגמור לפתור את הבעיה הזאת, אז אפשר יהיה לקחת את המצוות לשלום על ישראל. רחמים זה אומר, עכשיו אתה רואה את הילד, ואתה אומר, אוי, הוא לא מסתדר, אז אני ארחם עליו ואני אעזור לו לעבור את המכשול. אחרי זה יכול להיות שיצליח כבר להמשיך לבד, אבל אני אפתור לו את הבעיה הזאת. זה נועד לפתור בעיות. יש לבן אדם בעיה, הוא אכזרי, מה לעשות, אומר הרמב"ן. אז עכשיו צריך לפתור לו את הבעיה הזאת, שהוא נולד אכזרי. איך נפתור לו את הבעיה הזאת? נחייב אותו לעשות כל מיני דברים שיש במידת הרחמנות, ולאט לאט יזן את האכזריות שלו. כשיפסיק להיות אכזרי, מצוות בצלות לעתיד, לבוא, ניקח את המצוות שלום על ישראל. אומר המהר"ל, אם זאת מידת ההתבוננות, זאת הכוונה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם מלמעלה, הוא אומר, אני פה למעלה בעולם הגדול, ואתם שם למעלה בעולם הקטן, ואתם מה לעשות? קצת מסכנים, קצת חסרים, קצת קשה לכם. בואו אני אעזור לכם, אתן לכם דחיפה, אני אשר אתכם קצת, נפעל אתכם ביחד. לא כך זה צריך להיות. נגד זה נחם המהר"ל, כך זה צריך להיות. המצווה צריכה להיות בתוך העולם הזה כגזרה אלוהית, שכך נברא העולם. לא בגלל חיסרון נקודתי, זה גם שום דבר לא ישנה את זה לכאורה. ואתם נלמד עכשיו את המהר"ל פרק ו', אז אולי יקשה עלינו, מצוות בזהות לעתיד לבוא, נצטרך להתמודד עם זה בפרק ז'. אבל המהר"ל מבין שזאת המציאות הנכונה, זאת המציאות האידאית, זאת המציאות השלמה, זה הכל הגזרה. גזרה, גזרתי, חוקה, חקקתי, זה ככה צריך להיות, זה לא נועד לפתור איזושהי בעיה. על זה המהר"ל, עוד לפני שהביא את הרמב"ם, את הרמב"ן כבר נלחם, שרחמנות אין בו מידת אמת. אלא הכל זה במידת דין. אולי כדי להבין את זה עוד קצת, יותר טוב את מה שאני עכשיו אמרתי, אז אני חושב שזה, לא יודע, חשבתי את זה לפני השיעור, שכשאתה לומד עם עצמך אתה יכול לדרוס דרשות מה שאתה רוצה, אבל כשאתה בא להעביר שיעור בטח שהם צלמים וזה, אחר כך יישאר לך לדורות, צריך לעמוד מאחורי הדברים שהיה. אז אני התלבטתי לגבי הדבר הזה, אבל תכף נגיד לגבי מה, אבל אחר כך במקרה פגשתי איזה יהודי שהוא מישיבת תל אביב, שאלתי מה אנחנו לומדים, אמרתי לו תפארת, אז אמר לי, הייתי בשיעורים של הרב דוד בתפארת. אמרתי לו, נו, מה הרב דוד אומר תפארת? אז הוא לא כך זכה את כל הפרטים. אבל הוא זכה כמה נקודות, ובדיוק זכה את הנקודה שאני חיפשתי. אמרתי לו, בסדר, זה לא דרושה שלי, גם הרב דוד דרש את הדרשה הזאת, אפשר להגיד אותה. אני חושב שהמהר"ל מביא את הרמב״ם את הרמב״ן, לא כדי להתעמת איתם. אלא אני אתעמת עם הרמב״ם והרמב״ן. הוא רוצה להדגיש דרך הרמב״ם והרמב״ן את הנקודה הלא שלמה של ההבנה של המציאות. והנקודה הלא שלמה של ההבנה של המציאות זה בעצם מה שאנחנו עושים כבר חמישה פרקים. פרק א' בנה קומה מאוד גדולה, אבל היא חלקית. בפרק ב' בנה נקודה הפוכה לגמרי, וגם היא חלקית. בפרק ג' ויחד ביניהם ויצר תמונת מצב שלמה של תפקיד האדם בעולם. הרי בזה עסק המהר"ל בשלושת הפרקים הראשונים. ומה תפקיד האדם בעולמו? בשביל מה נבראתי? בשביל מה יש לי את השכל האלוהי הזה? בשביל מה יש לי מצוות? והוא בנה לנו תשובה פרק א', תכף נחזור עליה. אחרי זה הוא בא לפרק ב', התחיל את אותה שאלה מכיוון אחר לגמרי, ובנה תשובה אחרת, ועמדנו קצת מופתעים מתוך היחס של שני פרקים קצת שונים זה מזה. בא המהר"ל פרק ג' חיבר את בת המלך עם העירוני וסידר לנו את הפרקים. אחרי זה ראינו, אם צדקנו במהלך שלנו, שבפרקים ד' ו-ה', בעצם זה גם הייתה מגמת המהר"ל. להמשיך ולברך בתוך העולם היורד מטה, מהשורשים האידאיים, לתוך העולם היותר שקרוב אלינו, בצד המצוותי, יעשה והלא תעשה, בצד של ריבונו שלם שובנו אחרי כל הדברים, איך כל הזמן המהר"ל הולך ובונה את הקומה השלמה דרך פרק ג' שתפארת ישראל. נדמה לי שכשהמהר"ל לומד רמב"ם ורמב"ן, הוא מתכוון שהרמב"ם הוא מקביל מאוד להבנה החלקית של פרק א', והרמב"ן הוא מקביל מאוד להבנה החלקית של פרק ב', וצריך לתת מהלך שלם כדי לחבר את הרמב"ם ואת הרמב"ן ולסדר את זה, וזה נראה מה שהמהר"ל רוצה לעשות בשיטתו. הרמב"ם בעצם אומר, תראה, העולם שלם, אל תיגע בו. אל תשלח ידך אל הציפור ואל הגוזלים ואל החיות בכלל. כי למדנו בפרק א' איך העולם הוא מסודר, מהמדרגה התחתונה של האדמה ועד המדרגה העליונה של הרוח, העולם הוא מסודר, העולם סדור, העולם בנוי, העולם פועל, אל תפריע לעולם לפעול. תרחם על העולם. אם אתה תתערב יותר מדי, אתה עלול לפגוע בעולם. תן לעולם לפעול, אומר הרמב״ם. אומר המהר"ל, זה הבנה מאוד טובה מה שהרמב״ם אומר. אבל זה הבנה חלקית. כי זה הבנה שרואה את העולם הנבדל כעולם מנותק עכשיו מהעולם המעשי, שהעולם המעשי הוא בפני עצמו, והעולם הנבדל הוא בפני עצמו, אמרנו פרק א', האדם הוא יכול לשאוף ביום מן הימים לעולם נבדל, אבל כרגע הוא חלק מן העולם הזה, והעולם הזה אולי מאוד 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 מסודר, מאוד 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 בנוי, וכל הדגש של הרמב"ם במצוות, זה אל תפריע לעולם להתנהל. וכל הזמן הרמב״ם, גם במצוות שלא הוזכרו כאן בכלל בכלל, עסוק בטעמי המצוות, אני חושב לזה מתכוון המהר"ל, בתובנה כזאת של הגויים עושים ככה, שישראל לא יקלקלו את זה ולא יתקלקלו מזה, וכל הזמן תשמר את המציאות התחתונה. אז תקריב קורבנות כדי שלא תיפול לאיזה מדרגה יותר נמוכה, ועכשיו אתה עושה כלאיים כי... וכן הלאה וכן הלאה, איזושהי תחושה. בדיוק, ויש איזושהי תחושה כאילו בטעמי המצוות של הרמב״ם, הוא בעצם מושך אותנו כל הזמן לשימור הקיים. זה היסוד התשתיתי שעומד מאחורי. שלחת העין זה מצוות עשה לכאורה. אבל הרמב״ם כאילו מצמצם את זה בסוף, למה אתה שלחת העין? כי לא תיקח חיים על הבנים, זה העיקר. גם הקורבנות כולם. והוא לומד אותם בעצם בעיקר שלא נתבלבל ולא נסתה לכיוונים אחרים. כן, זה ממש ככה, מה לך שעוזר קצת את המצוות של הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ן בא מכיוון אחר לגמרי. בכלל לא אכפת לי מהעולם. הנושא זה בכלל לא העולם, הרי בכל מקרה אתה שוחט, אז מה... אומר הרמב״ן, הנושא זה אתה. למה הנושא זה אני? כי בפרק ב' בא רבי עקיבא ואמר, העולם שלנו עולם חסר. פרק א' צייר זה עולם שלם כזה. בא פרק ב' אמר, פתאום העולם חסר. כולו חסר, חיטים צריך לטחון אותם, חרדל צריך למתק אותו, ברית מילה צריך לעשות, חבל דבור צריך לחתוך, העולם חסר. איך נשלים אותו? יבואו המצוות ויעזרו לנו להשלים. הרמב״ן כל הזמן משתמש בביטוי לצרף ולזכך, זה גם היה ביטוי שהמהר"ל משתמש בפרק ב'. יבואו המצוות יעזרו לנו לצרף ולזכך את עצמנו כדי להשלים את החיסרון שקיים בעולם. לכן עכשיו אתה אכזרי, תבוא המצווה ותעדן אותך, תמתק אותך. אתה עכשיו עלול לעשות דברים רעים, אז המצווה תשלים אותך, יש לך חיסרונות, יש לך דברים שעוד לא יצאו לפועל. המצווה תשלים אותך, היא תמלא, יש בור באדמה, המצווה תשפוך המון המון חול, המציאות תתמלא. הרמב״ם רואה את כל פעולת המצוות בשימור העולם ההוא. הרמב״ן רואה את פעולת המצוות בתיקון האדם על בסיס החוסרים שלו. כל זה אומר המהר"ל, זה שייך להבנה חלקית של המציאות. אבל כשלמדנו את פרק ג' באנו ואמרנו, אולי בשטרם אני אזכר רגע בסוף פרק ה', בסוף פרק ה' שהמהר"ל הלך לעיקר הפירוש, אז הוא אמר שמשפט אחד שמחתנו היה עיקר הפירוש, הוא אמר, עיקר הפירוש זה רצה לזכות אותם בעל כורחה. עיקר הפירוש אומר המהר"ל בסוף להבנת כל תורה ומצוות זה בעל כורחה. זה בערך מה שאומר המהר"ל אצלנו במילים קצת אחרות כשהוא ממשיך פה את הפרק שלנו, כבר אצלנו בכף ג' עמודה ימנית, אז הוא אומר מצוות לאו נהנות ניתנו אלא רק לעול על האדם. באמצע עמודה הימנית של כף ג' הוא נכנס לסוגיית מודר הנאה, מעריך בזה, מעריך בזה, מלמד שכל העירוך הזה זה בא להגיד מצוות לאו נהנות ניתנו רק לעול על האדם. זה בעל כורחם. הקדוש ברוך הוא לא יצר את המצוות כדי להשלים את החיסרון, הוא יצר את החיסרון כדי שנוכל לעשות את המצוות. הקדוש ברוך הוא רצה עולם שמחבר בין נפש עליונה רוחנית מיוחדת לבין אדם מאוד מאוד תחתון בגופה. אי אפשר לגשר על הפער הזה בשום אופן. אז למה יצרת את זה ככה? בעל כורחכם. ככה אני רוצה שתעבדו. שיהיה כל הזמן עול על האדם, שיהיה כל הזמן עמל, שיהיה כל הזמן תנועה לקיום מצוות. הסיבה שיש חיסרון בעולם היא לא... נקודת המוצא של המצוות יבוא להשלים את החיסרון, אלא הפוך, המצוות הם נקודת המוצא של החיסרון נועד כדי שיהיה למצוות איפה לחול. לכן האדם נברא חסר במהותו, החיסרון הזה יוצר מציאות שבה האדם כל הזמן בעמל. זו גזרה אלוהית, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, עול על האדם בעל כורחו. זה החיבור הבלתי נתפס הזה בין בת המלך והעירוני. בת המלך יורדת ממעלה לתוך הבית של העירוני, ואתה עומד מבחוץ ואתה תמר, ואתה אומר שמה, חוץ מפיצוץ לא יקרה פה שום דבר. הכל תקוע כאן, שום דבר טוב לא יכול לצאת מהחיבור המוזר. זו שיטת המהר"ל שמתבררת עכשיו, אני חושב דרך המצווה הספציפית של שילוח הקן, אבל בכלל ביחס למצוות. ודאי יש למצוות גם טעמים, עוד מעט אולי גם נפענח אותם, ובהרבה מקומות המהר"ל מנסה לפענח טעמי מצוות. אלא היחס למצוות, הכוונה היא ש זו גזרה, ככה העולם צריך להתנהל, בפער כזה שכל הזמן אדם מנסה להתקדם בעזרת המצווה, כל הזמן הוא בעמל, כל הזמן יש עליו עול, כל הזמן הוא מנסה לגשר על פער בלתי נתפס. זה לא מצד רחמים על המציאות, אוי המציאות חסרה, לא, מאידיאלית, איזה יופי, המציאות חסרה. את המציאות החסרה הזאת יצרתי כדי שתוכל לעבוד, אם היית שלם לא היית יכול לעבוד. כל המגמה של המציאות היא לעבוד. לכן המהר"ל, נשמע, מביא את הרמב"ם ואת הרמב"ן כדי להבין מתוכם הבנות חלקיות, אבל להבין איך היצור הזה, שהתוצר הזה של המצוות, הוא בעצם משלים את כל המציאות. הוא בעצם יוצר מצב שבו, יכול להיות שהעולם הזה שלם. כן, העולם היה שלם לפני שהאדם הגיע. ויכול להיות שהאדם נברא חסר. זאת אומרת, הוא ודאי נברא חסר. לכן הרמב"ן יותר קרוב למהר"ל, כי הרמב"ן עסוק בפרק ב', שם הלכנו כבר והתקדמנו בביאור. האדם נוצר חסר, יש חיסרון בעולם הזה. החיסרון הזה, השאלה מאיזה כיוון אמרו להסתכל על החיסרון הזה. שבת המלך והעירונים מתנגשים זה בזה, עולם החומר, עולם השמש של פרק ד' ועולם האדם של פרק ד', מתנגשים זה עם זה, חומר וצורה, אמר המהר"ל. אז החומר הוא לכאורה היה שלם, והצורה הייתה שלמה, הנפש הייתה שלמה שם, מה היא צריכה פה? כן, ברגע שהעולם הזה נוצר, אז בבת אחת ירדה לפה נפש, היא צועקת על יגיבה, זה נחפרה, בבת אחת כל עולם החומר צריך עכשיו לעבוד ולעבוד ולעבוד, הוא לא מצליח להתמלא אף פעם. זו מטרת המצוות, כל מגמת המצוות, כפי שאני חושב, הולך פרק ו' ופורס לפנינו, זה שיטה אלוהית סדורה, גזרה מהותית, שכך זה צריך להתנהל, ולכן זה לא ישתנה אף פעם. תכף נצטרך מודל עם הדבר לפרק זה, ולכן זה לא ישתנה אף פעם, כך העולם צריך להתנהל.
בואו אומר, כבר את השינוי אין לדבר מנקי, גם הרמב"ן אומר את ספר הבריאות, וזה עידן שם, כמו להוציא את המחוח, מה נקודת כאילו, מה נקודת החילוק?
נראה לי שהרמב"ן מגמתו הפוכה, זאת אומרת, יש חיסרון בעולם, ירדו המצוות לתקן אותם. כן, יש חיסרון בעולם בכלל, ספציפית באדם, כי המצוות ירדו לאדם, כן. האדם הוא אכזר. מה יעשה אדם ליד אכזר? שולח לך מצווה ותעזור לך להסתדר. חבל הצלה. המהר"ל אומר הפוך. למה האדם הוא אכזר? כדי שהוא יוכל לקיים את המצווה.
כאילו מבחינה פרקטית זה בסוף אותו דבר, כאילו הפעולה שזה שאתה מאוד מעצים את הצד הגזרות שקודם לזה כאילו.
לכן אמרתי שהמהר"ל והרמב"ן דומים יותר, ולכן גם פרקים ב' וג' יש ביניהם יותר קשר, אבל נדמה לי זה תודעה שונה לחלוטין. זה תודעה של האם המצוות באים להשלים חיסרון, או חיסרון הוא עד כדי שיהיו מצוות.
זאת
אומרת, האדם אכזר כדי שיהיה מצוות? בדיוק. חלק מהחיסרון הזה, שמה לעשות, חסרה בו מידת הרחמים. כן, אם האדם היה שלם, אז לא, אין תפקיד בעולם הזה. כל מגמת העולם זה לעמול, להתקדם במצוות, ממטה למעלה. כדי שאפשר להתקדם, חייבים חיסרון במהות. לכן יש עולם חומרי, העולם החומרי הוא עולם חסר, הוא עולם שלא מצליח לשמר, לתת את מה שהנפש צריכה, מה שהרוח צריכה, נוצר פער נורא נורא גדול, והאדם כל הזמן עובד כדי להשלים את הפער הזה. אז זה נכון שבפועל, ולכן תכף נראה, הרמב"ן והמהר"ל יכולים להשתמשים בסוף באותו ביטוי.
פה על התורה פותר את הדעיות. הנקודה שהבעלת הגיעו זה, אבל פה על התורה כן פותר את הדעיות.
כן, אבל...
כאילו, אני יכול אפילו להגיד בסוף אותו דעיות כמו הרמב"ן לגמרי.
נכון, אבל נראה לי שצריך להדגיש פה, אין מטרת התורה לפתור את הבעיות. מטרת הבעיות הן כדי שתורה תוכל לחול בעולם. תורה היא לא דיעבדית. יש בעיות, הקדוש ברוך הוא, תשלח תורה שתעזור לה לפתור אותן. הפוך. אני רוצה תורה. אני לא רוצה לפתור בעיות. מה האידיאל? מה המטרה? אומר הרמב"ן, המטרה היא להשלים את החיסרון. אומר המהר"ל, לא, המטרה היא לקיים תורה ומצוות. אבל למה? זאת המטרה, גזרה גזרה,
לקיים תורה ומצוות. לקיים תורה ומצוות.
כן, אבל מה המטרה שלך? אתה רוצה למלא את הבור, או שאתה רוצה לצעק בחור?
לא להיות אכזרי לדוגמה, זה לתקן את החומר, זה שזה בנו לעולם.
יכול להיות. אז לפי זה המגמה היא לא בוא נגמור להיות אכזרים ואז הכל יהיה בסדר. אלא לעולם לא נגמור, כי כל המטרה היא כל הזמן להתקדם, המטרה היא לעמול. לפי הרמב"ן יש בור, צריך למלא את הבור. מי לך את הבור? איזה יופי, לא צריך את התורה ומצוות הקדוש ברוך הוא, שלח את המצוות מכאן, אני לא צריך אותם יותר, מצוות בטלות. לפי המהר"ל לא יכול להיות דבר כזה. כל מגמת האדם היא לעשות תורה ומצוות, אז יהיה עוד בור.
כאילו בסוף זה יוצר טעם אינסופי בעצם.
בדיוק.
זה יוצר שאתה לא רק מעבר מנקודה אחת
לנקודה שנייה. בדיוק. זה מה שאמרנו הבדל בין פרק ג' לפרק ג' ב' א'. פרק ג' אמרנו אדם לעמל יולד. מושג חדש טבע מהר"ל פרק ג'. האדם לא רק שואף לאיזה עולם נבדל וכשהוא יגיע אליו ישיג אותו פרק א', הוא לא רק שואף להשלים את כל התיקונים של העולם הזה פרק ב'. האדם עמל. זה מגמת האדם. מה האדם עושה? עמל. רק איזה עמל שאלנו שם פרק ג'. אדם לעמל יולד. לכן המשל של הנפש בת המלך והחומר העירוני הוא מקביל לזה, כי זה פער שבמהותו לא יוכל לעולם להסתם. לעולם הנפש והגוף לא יסתדרו ביחד. אין מציאות שבה נגיד איזה יופי, אני כבר לא אחזרי, ככה מצוות פה הקדוש ברוך הוא. כל הזמן עובדים.
זה יהיה מין קריאת כיוון, מגמה מסוימת כי הוא לא מוחלטת, אבל כן כיוון. נגיד הרחמים זה מאוד קשור ל...
כן, אבל הרחמים נועדו, כאילו הרחמים ירדו לעולם.
הוא הסביר את זה.
כן, הרחמים ירדו לעולם כדי עכשיו, כדי לפתור שהיא בעיה נקודתית, אומר המהר"ל. זה לא שיטה. לעתיד לבוא, העולם מתנהל מידת הדין. זה מה שהוא מביא את הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מצא הקדוש ברוך הוא לברור מידת הדין. אתם תהיו ראויים ותעבדו כמו שצריך. טוב, אתם לא מסתדרים, אז אני אשלח לכם מצוות שיעזרו לכם. ככה זה כאילו מסתבר לו ברמב"ן. שוב, אם הם לומדים את הרמב"ן, יכול להיות שהיינו מרוממים אותו מעלה מעלה. אנחנו לומדים את הרמב"ם ואת הרמב"ן לפי המהר"ל בכוונה, כי אני חושב שזה גם פשוטם של דברים. זאת אומרת, המהר"ל לא עושה מהם צחוק, באמת כך לומד אותם, כי יכול להיות שבהם עומקים גדולים, וכידוע גם הרמב"ן, אחרי שהוא גומר להסביר, משהסתכל בפרשת כי תצא, אחרי שהרמב"ן גומר להסביר שם בעריכות עצומת כל הדבר הזה, הוא עובר לספר הבאיר ולרמנחו לבין הקנה ולטעמים עליונים ורוחניים וקבלה ברור שגם הרמב"ן מרומם את המצוות לנקודה אחרת, אבל עיקר ההסברה השיטתית של הרמב"ן אומר המהר"ל יוצרת חלקיות בתפיסה. היא ודאי נכונה, היא ודאי מקפצה טובה, גם המהר"ל למד פרק ב', לא התעלם המהר"ל, יכול היה המהר"ל להתחיל פרק ג', שלום על ישראל, המהר"ל התחיל פרקים א' וב', בכוונה התחיל פרקים א' וב', אי אפשר להגיע לפרק ג' בלי שמבינים את פרק א', את תפקיד החומר בעולם, את הסדר המציאותי בעולם, את התפקיד של השמש ואת העולם התחתון, אי אפשר להגיע לפרק ג' בלי להבין את המציאות הזאת שיש נפש, שהיא חסרה, הזיווג הזה, הקדוש ברוך הוא, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, החיבור השלם הזה, אי אפשר להבין אותו, לכן בלי הרמב"ם והרמב"ן פה זה שיטות אמיתיות לגמרי, גם במובן החלקי הזה, שמרומות אותנו, נכון, הרמב"ם כתב כדו בהקדמה למורה נבוכים, שתבוכי זהב ומשקיעות כסף, מה שאני יכול אני כותב, מה שאני לא יכול אני לא כותב. בסדר, אז אנחנו עכשיו לא יכולים ליותר מה שהמהר"ל מבין ברמב"ם. אנחנו יודעים רמב"ם לפי המהר"ל, רמב"ן לפי המהר"ל, שזה נדמה לי מקביל למכל מה שלמדנו עד כה, ומתוך זה את השלמות של השיטה. הקערה האחרונה, המהר"ל בחר להוסיף בסוף הפרק, של להתעלם מזה את הבייטוסים. לא שהבייטוסים זה רמב"מיסטים חלילה. זה מדרגה כמובן הרבה יותר נמוכה מזה. גם הזכרנו כבר שיש מדרגת אפס בעצם בפרקים, יש את פרק אפס, מה שתורנוסופוס הרשע שייך, מה שסבי ישמעאל שייכים, כנראה הבייטוסים גם שייכים עוד לפרק האפס הזה, עוד לפני הרמב״ם, אבל הבייטוסים בעצם ניתקו בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות. בעצם מי שמנהל את המציאות, מי שמנהל תורה ומצוות, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה משה רבינו. הקדוש ברוך הוא עזב השם את הארץ, הוא ברא את העולם, אולי אפילו נתן את התורה באופן תיאורטי, הוא הנותן הראשון, אבל לפי הבייטוסים, מי שנותן את התורה באמת זה משה רבנו. ומשה רבנו הוא נחמד לציבור, הוא מסתכל למטה, וצריך לפתור את הבעיות שלה למטה, שלא יהיה להם קשה, אז הוא עשה להם את זה נחמד. אז עשה להם שיהיה להם יומיים, בדיוק השנה זה יוצא לנו טוב, כי עוד שבוע אנחנו גם במציאות כזאת, נכון, הרי על זה כל הוויכוח פה, שהיו הבייטוסים אומרים, עצרת אחר השבת, ככה יצא לנו השנה, כי משה רבינו עם ישראל היה, וזה אחלה, התענגו שני ימים, ואנחנו בסוף שבוע זה הולכים להתענג שני ימים, כי רצון הבייטוסים, אבל הבייטוסים מבינים שזה הכל מצד איך להסתכל למטה. הקדוש ברוך הוא בכלל לא פה, ומשה רבנו הוא יציר אדם בסוף, אז הפכת את הקדוש ברוך הוא לרחמן כזה, כאילו יצור אדם כזה. בעצם סיים המהר"ל רוצה לומר את כל תפיסת הרחמים, התורה הכי קיצונית שלה, יותר קיצונית מהרמב"ן והרמב"ם, זה בעצם אין אידיאלים בעולם. אין ערכים בעולם, אלא חבר'ה, צריך לעזור לחבר'ה, זה לא נעים אחרת. הרמב"ם והרמב"ן לא הלכו עד כדי כך, אבל הבייטוסים כבר הלכו עם זה יותר קיצוני. ואין הקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו רק פותר פה בעיות, וזהו שיהיה נעים. אומר המהר"ל על הפוך, אומר לו רבן יוחנן זכאי, לא הבנת כלום. משה רבנו מתרומם למעלה, הוא כולו יושר, הוא כולו מידת הדין, הוא דבק בעמדה האלוהית. זה הכל על פי הדין, זה לא שהתורה יורדת למטה, זה שאנחנו עולים למעלה. לפי הבייטוסים, ובסעיף דק מתוך זה, הרמב"ם והרמב"ן, כל המגמה זה שתורה תרד למטה לעזור לנו. הפוך, מידת הדין אומרת שאנחנו נתעלה ונתרומם, ותוך כדי המצוות נגיע למדרגות מאוד 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 עליונות.
התורה
שבעל פה בעיקר, כלומר
שהם היו יודעים שהתורה ניתנה בדין,
דעת מובן בין,
כאילו,
דעת מושה רבנו. יש על זה בסיס דיני, אבל בפועל כל הפרטים, כל המעשים, זה...
לא, אבל כמו שמצוות שממש מפורשת בתורה, אז כאילו...
כן, נכון. ככה אני רוצה לומר, כאילו לא חולקים. אבל בסוף, ספרתם לכם אחרת השבת, זה די כתוב בתורה. זאת אומרת, זו רע שבעל פה, כבר מסגתם אל השבת עכשיו, כאילו, בסדר, זה כל דבר שבכתב כמעט אפשר לקרוא אותו שבת. כן, כן, זה מה שהם לומדים, גם על זה הם אומרים שזה משה רבנו עשה. כאילו, זה כתוב בתורה לכאורה, מה קשור למשה רבנו. כל דבר שבכתב, אפשר להתיק אותו בעל פה, אבל הכיוון שרוצה המהר"ל לסיים את פרק ו', הרחמים, הכוונה, יש פה בעיות, בואו נפתוח את הבעיות שהרבה יותר נעים וקל לחיות, אם לא נהיה חזרים, יותר טוב לחיות, אם העולם יהיה בו יותר ציפורים, יותר קל לחיות, ואם יהיו מים לחגוג, אז יהיה יותר כיף לחיות. המהר"ל הולך הפוך לגמרי. אנחנו עולים למעלה, ולא הקדוש ברוך הוא, תורה יורדת למטה. כל זה פרק ו', כאמור פרק ז', המהר"ל נדרש לברור הרבה יותר גדול בדבר הזה, כי הוא מביא כבר בתחילת פרק ז' שלושה מדרשים, שממש מוכיחים לו כמו שהוא אומר. הוא מביא פה ויקרא רבה, ואחרי זה מדרש ילמדנו, ואחרי זה עוד מדרש ילמדנו, שבכולם כתוב שמגמת המצוות היא לצרף את בריאותיו, ומה אכפת לקדוש ברוך הוא אם יאכל ישראל עם שחיטה או בלי שחיטה, צוואר או עורף, אל עתיד לבוא עושה הקדוש ברוך הוא לצדיקים ואין שם שחיטה. כל המגמה של הדבר הזה הולכת ומבררת שבאמת אין פה בכלל גזרות, אלא זה הכל נשמע כמו הרמב"ן. זאת אומרת, הרמב"ם עצמו אומר שבפרטי פרטים אולי בכלל אין עניין אלוהי, ולכן לא אכפת לקדוש ברוך הוא בזה. הרמב"ן אומר, זה מצוין לשיטתי, כל מגמת המדרשים הללו זה לצרף את האדם, זה הכל לצרף, אין הקדוש ברוך הוא מצידו יתברך, מה זה משנה אם אתה שוחט או מולק צוואר עורף, אבל הכל מצד התיקון של המציאות. המהר"ל עכשיו צריך להתמודד לאור המדרשים הללו ולזכך את שיטתו, מה עושים עם הדבר הזה שכל עוגמת המצוות היא לצרף את ישראל. ופה צריך לשים לב שהמילה צירוף יש לה שני פירושים פשוטים בעברית, אנחנו משתמשים גם בפירושים הללו, ונדמה לי שהיחד בין שני הפירושים הללו זה פשוט יחלק את הרמב"ן מהמהר"ל. אנחנו כל הזמן שאנחנו רואים לצרף, אנחנו מדמיינים צורף שהוא מזכך עכשיו את הכסף, את הזהב מכל השיגים. ככה כל הזמן עולה, לא יודע, ככה עולה לי כל פעם שאני קורא לצרף, לצרף את ישראל, לצרף את ישראל, הכוונה, יש ישראל, יש בהם שיגים, יש בהם עבירות, צריך להסיר את כל הדברים הללו. זה כל כך ככה, נראה לי, אני ככה הרגשתי שכל כך למדתי זה, שעד שגיליתי שהמהר"ל לומד אחרת המילה צורף, נדהמתי, לצרף בעברית זה מילה הרבה יותר פשוטה. זה כמו עכשיו שחקים כדורגל, מצרפים עוד שחקן. זה המילה לצרף שאנחנו משתמשים בה בדרך כלל. כשאתה אומר הצטרפתי אליכם, אתה לא עכשיו מתכוון שאתה מסיר שיגים פה, סתם להצטרף, זה דבר פשוט מה זה לצרף בן אדם. המהר"ל אומר שהקדוש ברוך הוא רצה לצרף את ישראל, הוא לא מתכוון לזכך אותם משיגים. הוא פשוט מדבר על להצטרף. זה הכוונה לצרף. תראו בסוף עמוד קפה, מי שלא במדורה הרגילה, זה כשהוא מתחיל את הפסקה אחרי שהוא מביא את כל המדרשים. אז הוא אומר, אמנם מה שאמר נתן תורה לצרף הבריאות, אין הפירוש כי המצוות מצרפים האדם וכו', למידות טובות והגונות, כי זה כבר הקשנו למעלה, אבל המצוות בעצמם מצרפים נפש האדם להשיב אותם אל השם. לחבר את הנפש אל השם. כך הוא אומר אחר כך כל הזמן. לא יכול לכל דבר הזה, אבל כך הוא אומר, כאשר דבק בשכלי, המצווה שהוא סדר שכלי, יש לאדם דבקות בשכלי, לצרף זה להדביק. איך מצרפים משהו למשהו? מדביקים אותו, מחברים אותו, זה פשט המילה לצרף במערה. זה עברית כל כך פשוטה, שכן מרוב שאנחנו רגילים לדרוש את המדרש הזה אחרת, זה מפתיע אותנו מחדש, אבל נדמה לי שהמערל, כשהמערל מדבר על לצרף, הוא פשוט מדבר על לחבר. מגמת המצוות, ועכשיו כבר יש פה מעבר לגזרה האלוהית, גם ברור של איך הגזרה הזאת מתנהלת. אנחנו אמרנו שיש בת מלך, נפש שיורדת מלמעלה, ויש חומר תחתון מלמטה, ועכשיו צריך לחבר מחדש את הנפש לעולם העליון. הרי זה מה שמנסה כל הזמן העירוני. מה עושה העירוני במשל? העירוני כל הזמן מנסה לעדן את בת המלך, לדאוג לה לממתקים, מעדנים, שיהיו מתוקים לחיקה, והיא תוכל כתוצאה מזה להתקדם חזרה למדרגתה העליונה. זה פה המהר"ל בפרק ז' שמברר איך המצוות עושות את הפעולה המרכזית הזאת. הפעולה המרכזית התברר בפרק ו', בעצם התברר כבר בפרק ג', מטרתה לחבר, למרות החיבור הנורא הזה, בין בת המלך ובין העירוני, צריך מחדש לרומם את הנפש למעלה. כאן זה יורד לפרטים. הנפש עצמה צריכה ללכת ולהתרומם. אולי כדי להתחיל את הכל, להתחיל לגב זאת המשל של המהר"ל. המהר"ל מתייחס פה, כשהמהר"ל מביא משל, אז זה נוח, כי משל זה נקודה מצוינת לתקוף דרכו, כי הוא הרי צייר את המשל מעצמו. אז הוא מביא פה בעמוד כפה ובסוף משל על גרעין אשר נזרע באדמה. את האדמה הזאת אנחנו מכירים פרק ג', וכבר שם אמר המהר"ל שאדם, כל מהות המילה אדם זה אדמה, ואדמה כל עניינה זה שהיא מצליחה להנביט ולהוציא את הפוטנציאל של מה שתמון בה. ואנחנו התפלנו שהאדם הוא לכאורה לא האדמה, האדם הוא הזרע. וכסף זה רצינו לתרץ שהכוונה שהאדם הוציא לפועל את כל המציאות, הוא מוציא לפועל גם את החומר שבו. אבל כאן המהר"ל מסביר את הדבר יותר עמוק, כי כאן המהר"ל ממש חוזר על משל בת המלך והעירוני בסוף ועוד קצת אחרי שהוא מתחיל את המשל, אצלנו זה יוצא בסוף עמוד כ"ו, הוא ממש מביא את אותו משל עוד פעם. הנפש שהיא מלמעלה, זה מה שהוא אמר במשל בת המלך והעירוני, שהנפש היא באה מלמעלה, היא זכה ותאורה ניתנה בגוף האדם למטה. נקרא מהר מפרק ג', שזה בדיוק אותו דבר שאומר שמה. שם הוא אמר משל עירוני שהיה נשוי בת מלכים, אז כשהוא הסביר את זה הוא אמר, הנפש שהיא מלמעלה עומדת בתחתונים. הנפש מלמעלה ירדה לתוך העולם התחתון, זה ממש מה שהוא אומר כאן, נכון? הנפש העליונה ירדה לתוך האדם התחתון, וצריך שיוציא אותה אל הפועל, כמו שהגרים יוצא אל הפועל. האדם התחתון זה בעצם האדמה. אבל את מי הוא מוציא לפועל התפלנו? לא את עצמו הוא מוציא לפועל? את העולם מוציא לפועל, עיקר ההוצאה לפועל זה של הנפש. הנפש היא הגרעין, חלק אלוה ממעל, נשמה תאורה שנתת בי שירד לתוך המציאות, הוא הגרעין שצריך להתפתח. כך יוצא לנו בבירור הזה עכשיו בפרק שביעי של חוזר על משל בת המלך והעירוני. האדם מחובר משני חלקים, העולם מחובר משני חלקים. יש את החלק החומר של פרק א', יש את החלק הצורה של פרק ב', יש את הנפש הרוחנית העליונה שיורדת לתוך מציאות תחתונה כדי לפעול פה, היא הגרעין שנטבע באדמה. עכשיו כל מגמתנו זה שהנפש הזאת תצליח לצאת אל הפועל. אבל איפה היא תצליח לצאת אל הפועל? ממשיך המהר"ל את המדרש, המשל שלו, ואומר, יגדל עץ ויגדלו פירות. מה עיקר המטרה של הגרעין? העץ או הפירות? נראה לי שברור שהפירות. בשביל מה בן אדם מגדל עץ? כדי שיהיה לו עץ. הוא מגדל עץ כדי שיהיה לו פירות. לאן שייך העץ ולאן שייך הפירות? אומר המהר"ל ממשנה מפורסמת בתחילת פאה, שהפירות העולם הזה, והקרן, האילן, קיים לעולם הבא. עיקר המגמה היא שהנפש תוציא את פירותיה בעולם הזה. זה בסוף מגמת המצוות. זה בסוף מגמת הפעולה האינסופית, האדם לעמל יולד, כל המטרה של הפעולה האינסופית. שעצם הפעולה הבנו פרק ו', מה מגמתה, לאן סוחבות אותנו תורה ומצוות, כדי שהפירות יצאו כאן בתוך העולם הזה. כל תורה ומצוות שניתנו לנו, ניתנו ביחס לסובייקט כפי שהוא יכול להקל בעולם הזה, אבל כדי שהוא יוכל להצליח ולהצמיח את עצמו כאן, במציאות שלנו, ולשאת פירות. כך מתברר מדברי המהר"ל. לצרף את האדם, כמובן לדבק אותו בהשם, אבל איפה לדבק אותו בהשם? כאן. לא לדבק אותו בהשם, הכוונה שיגמור את חייו, ייפרדו מחדש הנפש והגוף, והנפש תעלה חזרה למעלה. לא. המטרה היא שיהיה פה אילן, שגרעינו זה הנפש, גרעינו זה העולם הבא, והפירות ילכו ויתרחבו בתוך העולם שלנו. זה מה שאנחנו מחפשים במצוות, זה המצוות שאנחנו מבינים את טעמם. יש מצוות, יאמר המהר"ל, שאנחנו לא מבינים את טעמם. אבל המצוות הללו, שאנחנו מבינים את טעמם, זה המצוות שיש לו פירות בעולם הזה, והקרן קיימת בעולם הבא. האילן ממשיך להיות שייך כל הזמן לעולם הבא, אבל הוא מוציא את פירותיו בעולם הזה. כל מגמת המצוות, כל מגמת התורה, זו גזירה מהותית שעניינה זה איך האדם חי בתוך העולם הזה עם נפש רוחנית, והנפש הרוחנית הזאת מצליחה לפעול במציאות, מצליחה להתבטא במציאות, מצליחה להופיע במציאות, מצליחים לראות במציאות פירות רוחניים אמיתיים. לכן אומר פה המהר"ל בהמשך, שהוא מצטט את המשנה בפאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, מפני שאדם ידי המצוות יוצא לפועל השלמות כאן, במה שהיא נפש אצולה מלמעלה, כן, היא עצמה, הנפש הגיעה מלמעלה, אבל היא מצליחה להוציא את הפירות שלה, את השלמות שלה כאן, בתוך העולם שלה. כך דרכו של המהר"ל כאן, בעיקר בהסבר הזה. אז זה רגע מבט כללי על הפרק, עכשיו אפשר לגשת לפרטים שלו. המהר"ל כשהוא ניגש לפרק, אז הוא אומר שיש כל מיני תורות. יש תורה של גויים, שבע מצוות לא תעשו. תורה של יהודים, מתחיל גם כמי שעשה לא תעשה, על גבי זה רמח עשה. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אילנות שונים זה מזה. בעולם הטבע, כל אילן הוא מופיע בצורה אחרת, הוא זקוק לגינון אחר, להשקיה אחרת, לחום אחר, לפעולה אחרת. המצוות, הן יורדות לתוך העולם הזה. הן פועלות כאן בתוך העולם הזה, כדי שאנחנו נרומם מתוך העולם הזה. אבל איזה מצוות? כל אחד לפי מה שהוא צריך. מי שהאילן שלו מסוג א', אז האילן שלו יגדל בצורה אחרת, עם חומרי גידול אחרים. ומי שהאילן שלו מסוג ב', הוא יגדל בצורה אחרת, עם חומרים אחרים, הוא גם יכול לתת הרבה יותר פירות. כשאדם נותן אילן, הוא יודע כמה פירות האילן זה יכול לתת. זה אילן סרק, וזה אילן פרי, זה אילן שנותן קצת פירות, זה אילן שנותן הרבה פירות. בסדר? המהר"ל מתייחס חזרה עכשיו לרבדים השונים בעולם, ואומר, מטרת המצוות היא לצרף את האדם. לצרף את האדם הכוונה שהאדם יוכל להידבק בהשם. איפה האדם ידבק בהשם? פה בתוך העולם הזה. בתוך העולם הזה האדם ידבק בהשם ויוציא את פירותיו. רק כמה פירות הוא מסוגל להוציא? כמה נשקיע בו? כמה חומרי גידול? זה משתנה. הגויים זה מדרגה אחת מאוד מאוד מסוימת. אפשר להשקיע בהם ברמה מסוימת בגויים. ניתן להם מעט מצוות לא תעשה. זה מה שהם יכולים לגדל כרגע ולעשות. אבל מי שמסוגל לבנות את האילן השני, להופיע את כל הפירות, הוא צריך עכשיו שעשה מצוות לא תעשה, ועל גבי זה רמח מצוות עשה, ומתוך כל זה הוא יהיה בסדר השכלי, שיש לאדם דבקות בשכלי, ויוצא מן הטבע שאדם חומד, ואז יש לו דבקות בו יתברך. פה בתוך המציאות הזאת, האדם מסוגל לשנות את טבעו, לצאת מהטבע הרגיל שהוא חומד בו, ולעסוק בטבע השלם. אפשר לתקן בתוך העולם הזה. זאת הנקודה במהר"ל. לצרף, לדבק את האדם, אבל בתוך העולם הזה. מה עוד בכלל שיטתו ידעה סמיכת אדם הרע לעולם הבא, זה לא איזה עולם נשמות חיצוני, אלא עולם הבא הכוונה שהעולם הזה הולך ונהיה אחרת. העולם הבא הכוונה העולם הזה כשהוא יופיע בשלמותו. לשם אנחנו שואפים. האילן תמיד יהיה שורשיו למעלה, הנפש תמיד יישאר נפש, יגיע מלמעלה, אבל הנפש ירדה לפה. זה לא שהעירוני הלך לגור בארמון. זה בת המלך ירדה לגור פה ונשארת לגור פה. וקשה לה לגור פה, וזה סיוט לגור פה, ויש פה עמל בלתי נגמר, והעירוני כועס עליה, והיא כועס על העירוני, והם לא מסתדרים. אבל תוך כדי שלא מסתדרים, הם ממלאים, ולאט לאט בעמל הבלתי נגמר הזה, הם מצליחים לייצר פירות. הם מצליחים להופיע דברים. העולם, פתאום הבית של העירוני נראה בית יותר עליון. הוא פתאום בית שיש בו בת מלך, יש לו פירות יותר טובים, יש בו רוח יותר גדולה. האדם הזה בתוך העמל העצום, הוא יותר דבק בעשור. הוא יותר שייך לבת המלך. הוא יותר שייך למלך, הוא יותר שייך למציאות המיוחדת העליונה. מהר"ג מתייחס פה הרבה בפרק למושג שנקרא מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. יש לנו מקום בעולם הזה. יש לנו יכולת לפתח בעולם הזה. עניינם של המצוות זה להצליח לפתח בתוך העולם הזה. אז בפרק ו' היה נראה שהמהר"ג בעיקר בא לברר את העובדה שהגזרה היא מופיעה מעולם נבדל, וכל חיינו פה זה שייכות עולם נבדל. פרק זין עכשיו מראה למר יותר מזה, זה לא רק שהמצוות שייכות לעולם הנבדל, זה שהעולם הנבדל יורד ומבקיע פה לתוך המציאות התחתונה, והוא פועל כאן בעולם הזה. יכול להיות שזה מאוד קשור, והדבר הזה בפרקים הקודמים, המספרים 6 ו-7 במערל, המספר 6 במערל, זה תמיד כלל הצדדים הגשמיים. כמו הקובייה, המערל אומר את זה באינסוף מקומות, כמו הקובייה שיש לה 6 צדדים. לכן כשהמערל הגיע לפרק ו', ירד למצווה ספציפית, גשמית, איך בסוף הציפור הזאת, איך זה עובד. ובא המהר"ל ושאל בתחילת פרק ו', איך עולם גשמי מעשי יכול לתת לי עולם רוחני? זה בדיוק היחס למספר 6 במהר"ל, שכל השיקוף האלוהי נכנס בסוף לתוך עולם חומרי. בפרק 7, שהוא שבת, שהוא מעין עולם הבא כזה, בא להראות איך שבת שהיא מקור הברכה של כל המציאות. איך יכול להיות ששבת מעין עולם הבא, שבתוך המציאות שלנו, יש הופעה שורשית כזאת של מעולם הבא, נכון? המהר"ל עצמו התייחס פה בפרק למספר 7, הוא אמר שיש עניין שביעי, הדבר יש לו יציאה לכל הכיוונים, שישה דברים זה נטייה, והשבע זה הנקודה המרכזית שלו, זה לא מקרה שזה הופיע בפרק ז'. המהר"ל בא לברר עכשיו, לסיים בעצם את המהלך, בפרק א' התברר שהעולם שלנו הוא עולם מוכן, עולם סודה, עולם אחדותי, פרק ב' התברר הפוך, שהעולם שלנו הוא עולם חסר, עולם שדורש כל הזמן תיקון, ועולם פוצל, כי שתיים זה מי שניות. פרק ג' בנה המהר"ל את עיקר שיטתו, שהתפארת, החיבור של הכל, זו מגמת המציאות. מגמת המציאות זה לחבר את האינסוף בסוף. וככה לחיות. להוציא לפועל את הסוף, את האינסוף בתוך הסוף. אגב, פרק ד' ו-A אמרנו, בא לברר, זה מתבטא יותר בעולם, הכיוונים בעולם, בתוך העולם המצוותי, הוא לא דבר על מצווה מסוימת. הוא דבר בכלל על תנועת המצוות בעולם. בפרק ה' חיבר את הכל לקדוש ברוך הוא, רצה זכות ישראל. בפרק ו' נראה שמהר"ל יורד עוד יותר למטה. עכשיו אומר, בואו ניקח מצווה מעשית, איך זה מתבטא בפועל, איך זה עובד עליי האדם שאני משלח את הכן, איך הגזרה האלוהית יורד תוך המציאות. בפרק ז' הוא בא לסיים את השביעה הזאת, ולומר, אין סוף, הוא פשוט חי פה בתוך העולם, מעין עולם הבא נמצא כאן בתוך המציאות. האילן שאתה רואה מול עיניך, שורשו בעולם ההוא, או בעצם אולי מדבר על האדם, האדם שאתה רואה מול עיניך, שורשו, נשמתו, נטועה ממרום עליון מאוד מאוד, ואף על פי שהכל הולך מתבטא בצדדים מעשים. רק לפי זה, נעשה רק בעוד נקודה, יכול להיות שאם נחזור למה ששאלנו קודם, על איזה שאלות בתחילת פרק ו' המהר"ל עונה, יכול להיות שהמהר"ל גם בדרך רמז, למרות שאחרי זה ידבר על זה במפורש, כבר התחיל לענות גם על השאלה הראשונה. כי השאלה השנייה הייתה טעמי המצוות. הסביר לנו המהר"ל את הגזרות האלוהיות. והמהר"ל דילג לכאורה על השאלה הראשונה, של איך מצווה מעשית משפיעה בעולם רוחני. אולי עכשיו כשאתה לומד פרק ז', אתה כבר יכול להתחיל לענות לעצמך שזה לא קשה איך מצווה מעשית פועלת בעולם הרוחני. כי מצווה מעשית פועלת בעולם הרוחני, כי העולם הרוחני ירד לתוך העולם המעשי. בעצם ברגע שהקדוש ברוך הוא שלח את בת המלך לכאן לחיות באותו בית ביחד עם העירוני, אז בעצם בת המלך והעירוני התאחדו לגמרי. אז העירוני עכשיו כשהוא עושה דברים הוא מניע גם את בת המלך. כל מטרת האדם, האדמה, אומר המהר"ל, זה להצמיח את בת המלך. האדמה, העירוני, מצמיח את בת המלך. אז יכול להיות שמצוות מעשיות גם פועלות על עולם רוחני לפי זה. כאמור, המהר"ל לא אמר את זה במילותיו במפורש, אבל בגלל שבתוך המשל של זה, הוא כבר מתחיל לכוון לזה. לכן, המילה צירוף לפי זה במהר"ל, היא אחרת לגמרי. רק גם המהר"ל מודה שלעתיד, כך הוא מסיים את פרק ז', לעתיד לא יהיה צריך צירוף. נכון? בעתיד לא יצטרכו לשחוט. למה לעתיד לא יהיה צריך עוד צירוף? לרמב"ן אמרנו, נגמרו כל החסרונות בעולם, בשביל מה צריך לשחוט? למהר"ל לא צריך עוד צירוף, הכוונה, אנחנו דבקים ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. נדבקנו בקדוש ברוך הוא לגמרי לגמרי. עולם הבא, המשמעות שלו, שאנחנו לא נהיה יראים מלפניו, אלא נהיה דבקים בו לגמרי לגמרי. אם אנחנו דבקים בו לגמרי לגמרי, אז הבת המלך והעירוני חיים באושר ואושר. זה כבר לא בעולם שלנו, זה כבר עולם עליון. אבל זאת סיום בעצם פעולת תורה מצוות. לכן המשפט שקראנו בתחילת פרק ח', שאני רק במשפט רמבמניסטי, בעצם משפט מהר"לי, התבאר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. צירוף, הכוונה, דיבוק בהשם. האדם שהוא זך, הוא ראוי לדבק בהשם. האדם מצטרף להשם, האדם נדבק בהשם. זה הכוונה, פעולת המצוות על האדם. כשהאדם הוא דבק בהשם לגמרי, אז כל מגמת תורה ומצוות יצאה אל הפועל דרכו, וזה עולם הבא. כאשר נהיה דבקים בהשם, כשלא יהיה בינינו שום הפרדה, כשהכל יהיה טבעי לנו לגמרי, 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 דיברנו על זה קצת מסיעת ישרים אתמול, נכון, שהאדם בשיח החסידות שלו, הוא הכל טבעי לו. המצוות שהמהר"ל מדבר עליהם שפירות בעולם הזה, מצוות שאדם הוא טבעיות לו, כמו כיבוד הורים, וכל המצוות הללו ששם הגמילות חסדים, שהמשנה מונה, זה מצוות שהן טבעיות לאדם. האדם בעצם, בשיח ההופעה שלו, בת המלך והעירוני נדבקו זה בזה, נסגר ביניהם הפער, הם טבעיים לחלוטין, הם חיים בתורה טבעית ביחד. זאת מגמת תורה ומצוות. בסוף לשם תורה ומצוות צריכים להוביל אותנו.
מתייחס פה למצוות עשה ולא תעשה, מצוות עשה אני מבין, אנחנו
נסדר מצוות לא תעשה. כן, אז זה נכון, הוא יושב על גבי פרק ד', שם הוא אמר ששסה זה שמירת סדר הנמצאים. זאת אומרת, עיקר מגמת המצוות לא תעשה זה לשמר את החומר שיוכל לקבל את הזיכוך, ועל גבי זה באות מצוות תעשה וגם מצליחות לרומם את החומר ולפעול דרכו בעצם את החיבור בין החומר לנשמה. כן, רק שבפרק ד' למדנו את זה שיש מצוות לא תעשה ויש מצוות עשה והן פועלות. אבל שיטת הפעולה שלהם מתבררת רק עכשיו לגמרי לגמרי, שכל שיטת הפעולה הזאת היא בעצם הידבקות מחודשת של הנפש בבורא. אז זה נכון שמצוות הלא תעשה במובן הזה הן פחות משמעותיות, הן חלק א' יותר בשלב הזה של הפעולה האלוהית. מחלק יותר בסיסי של שימור החומר בכלל כדי שיהיה חומר ראוי. אבל יש מקום ראוי, יש חומר ראוי, צודק הרמב״ם, אל תיגע במציאות, אל תפריע לה. כן, בשלב א', אבל מתוך זה אנחנו רוצים להתרומם גם ולהידבק בקדוש ברוך הוא בדבקות מוחלטת כזאת. שאלה אחת שלא פתורה לי בכלל בכלל, שהמהר"ל בעצם הפך את הדין לנקודה המרכזית, ואת הרחמים הוא התעלם. א', בהרבה מקומות אחרים במהר"ל זה ידוע שהרחמים זה הרבה יותר גבוה מהדין. ובית תפארת בלשון המהר"ל, בלשון המקובלים, תפארת זה הרחמים בעצם. זאת כל פעם קודם אמרנו, וזה נראה לי עדיין נכון, שפרק ג' הוא מרכז ההסברה, כל הזמן תחזור לפרק ג' שהתפארת, מה זה התפארת? זהו מתן תורה, זה החיבור בין העליון לתחתון, זה הרחמים בעצם, במידת התפארת, מידת הרחמים. ופה המהר"ל הפך את המידותם עם רחמים, לא, רחמים זה מרחם, זה לא דבר טוב, מידותם צריכות להיות... אני לא יודע מה המהר"ל עונה על זה. מתן הראה לי אתמול פסקה של הרב בקבצים, שלא נזכרתי דרכה, שהרב מסביר, לא רואה, זה מסתדר בפשט או במהר"ל, אבל הרב כך מסביר בקבצים. שעושה מידותיו, שלא מידותיו של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים אלא גזרות, הרב מסביר שהכוונה הרחמים הם גזרות. הרחמים עצמם, אל תתפוס אותם כרחרוכיות, אלא כגזרה אלוהית. זה לא מסתדר גם בפשט.
הרחמים של הקדוש ברוך הוא.
מידת הרחמים בכלל, כשאתה לומד את מידת הרחמים, כך הרב רומתל מר בקבצים, ביחס יש מצוות שילוח הקן. רחמים זה לא רחרוכיות אלוהית של אוי מסכנים. רחמים זו גזרה, כך צריך להיות. יכול להיות שזה בעצם עומד ביסוד שיטת המהר"ל, שכשהוא חותר לתפארת של פרק ג', כך צריך להיות, וגם הרחמים כאלה, רק המהר"ל לא אמר את זה, וזה גם לא פשט המשנה, אבל זו תשובה טובה לעצמנו, להסביר לנו את כל המהלך שלנו, לא חוזרים בנו לרגע אחד, שפרק ג' זה המהלך המרכזי, והכל זה סובב סביב החיבור המופלא הזה בין העולם הרוחני לעולם החומרי, והעמל הבלתי נגמר הזה כדי לפעול. כשכל זה, זו גזרה אלוהית, זאת אומרת, כך רצה הקדוש ברוך הוא, בעל כורחם, עול תורה ומצוות, כל הרחמים האלוהים, זה עול תורה ומצוות.
זה גם מצד שגם הרחמים שם זה מיתון של מידת הדין.
בכלל מידת הרחמים היא בעצם איזון בין הדין לחסד.
רק שאומר, אין פה שום ויתור, זה רק...
כך צריך להיות. דווקא הדין הוא הקיצוני כאילו בן אחד, החסד הוא... קיצוני במובן השני, ככה היינו הרבה פעמים במהר"ל, והרחמים מייצרים דווקא נקודת האמצע, שכוללת את שניהם, הדין שבחסד והחסד שבדין. זה מאוד מסתדר עם פרק ג', רק איך זה מסתדר עם מה שאנחנו לומדים בתחילת פרק ו', שהמהר"ל מתעלם מהרחמים פתאום, כוונה לרחמים לא אמיתיים, לרחמים רכרוכיים, אלא מידותיו של הקדוש ברוך הוא אינן רחמים רכרוכיים, אלא רחמים שהם גזרות. ככה כאילו הרב לומד את זה בקבצים.
כמו הביקורת שכל הרחמן ותרומה, זה לא ביטוי של הדין,
דווקא,
זה לא כזה
רוקח
את זה.
מצוין, לא, אתה גם אומר את זה. נכון, הרחמן, כי אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא הרחמן, הרחמן זה טוב, כל אומר הקדוש ברוך הוא הרחמן, אלא יש רחמן ויש רחמן, יש רחמן של חוכיות רחמנית, יש רחמן של גזרה רחמנית. אנחנו נשארים עם הגזרה הרחמנית.